כל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros Oshashuoi Olovozovadti Behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי, ח' בסיוון תשע"ז, ערב שבת קודש, פרשת נשא, מסכת בבא בתרא, דפים קוף למד א' וקוף למד ב'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הנשמע הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. זמן ומקום לשוב ולהזכיר שאם מפספסים את השיעור כאן בשידור, ניתן ללמוד וללמד, לשנן ולחזור את תלמוד תורתנו במקומות הבאים. בראש ובראשונה, בטלפון שהעמיד הנהלת רדיו קול חי לרשות הלומדים, ובואו ניתן לשמוע את הדף היומי וגם דפים שלפני כן. מספר קל מאוד, 039-039-039. כמו כן באתר של רדיו קול חי, ובאתר של קול הלשון, ובטלפון של קול הלשון, ובאתרים הבאים, פורטל הדף היומי, כיכר השבת, ובאתר כל הזמן. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדינו אלוהי ולא אבותי, שלא ירד ורת הקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. יד אינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כי הרגלנו בסייעת הדשמיה מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומים, פרק השינון, הסיכום והחזרה לשיר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף קוף למד ממסכת בבא בתרא, ובסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום והחזרה. הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, כיצד העמיד רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה את מחלוקת אביו וחכמים? והתשובה היא, רק במי שראוי ליורשו כעת, אבל באחר במקום בת ובת במקום בן, לדברי הכל לא אמר כלום. שאלה שנייה, מניין דורש רבי יוחנן בן ברוקה את דינו? והתשובה, והיה ביום הנחילו את בניו שהתורה נתנה רשות להנחיל למי שירצה. שאלה שלישית, מה הסברה שפסק מפורש כפלוני עדיף מי שעושים מעשה כמותו? והתשובה, שבראיית עשיית מעשה ייתכן שטעה רואה ולא הבין שעשו המעשה משום שהיו עוד טענות וסיבות. שאלה רביעית, במה יפה כוח הפשוט מכוח הבכור? והתשובה, שהפשוט נוטל בראוי כבמוחזק מה שאין כן בכור. שאלה חמישית, לגבי מה נאמר שאין לדמות דבר לדבר? והתשובה, לגבי טריפות. והשאלה האחרונה, למה התכוון רבי יוחנן שלא יפסיקו על סמך דבריו עד שיאמר להם הלכה למעשה? מסביר הרשב"ם, רבי יוחנן החמיר לתלמידיו שלא יעשו דבר עד שיאמר להם הלכה למעשה, כי חשש שמא יחזור בו, אבל אחרי פטירתו, כיוון שראו שלא חזר בו כל ימי חייו, יכולים לסמוך על מה שפסק להם בחייו. אלה הם, מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לדף אשר למדנו אתמול. הלא הוא דף קל במסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, ערב שבת קודש, פרשת נשא, ח' בסיוון תשע"ז, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד שני הדפים היומיים שלנו, ליום שישי ולשבת קודש, דפים קוף למד א' וקוף למד ב' במסכת בבא בתרא. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף קוף למד א' עמוד א', בשורה השנייה, באי רבה, בברי אח. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. דנה הגמרא עם דברי רבי יוחנן בן ברוקה, שאדם מנחיל את נכסיו למי שירצה מיורשיו, נאמרו גם בברי או רק בשכיב מרע. באי רבה הסתפק רבה, בברי, שאמר פלוני עירש שדה פלונית, איך, איך הדין בזה? כי כאמר רבי יוחנן בן ברוקה, האם נאמר שמה שאמר רבי יוחנן בן ברוקה לאל בדף קוף למד עמוד א', שיכול אדם להנחיל את נכסיו למי שראוי ליורשו, אין זה אלא בשכיב מרע, באדם חולה הנוטה למות, דבר אורטאו, שראוי להוריש מיד, ועליו נאמר הפסוק שממנו למד רבי יוחנן בן ברוקה את דינו בספר דברים פרק כ"א פסוק ט"ז, והיה ביום הנחילו את בניו, כאמור בגמרא לאל, והטעם לומר שרק בשכיב מרע נחשב בר ירושה זה משום שהוא ראוי להוריש מיד שהולך הוא למות, והרי הוא בכלל הפסוק, והיה ביום הנחילו את בניו. משמעות הפסוק שהוא קרוב למיטה ורוצה להנחיל את נכסיו לבניו, ובאופן זה מועילה הנחלה. אבל בברי המוריש את נכסיו לבניו, לא אמר רבי יוחנן בן ברוקה שדבריו קיימים, לפי שאינו בכלל הפסוק הנזכר. עוד דיל מה או שמה נאמר, שאפילו בברי נעמי גם כן אמר רבי יוחנן בן ברוקה את דינו. והראשונים דנים האם הנחלה של רבי יוחנן בן ברוקה בברי צריכה קניין של סודר או שטר, או שהיא מתקיימת בדיבור באלמה. מביאה הגמרא ראיה שגם בברי אמר רבי יוחנן בן ברוקה שמועילה הנחלתו ליורשיו. אמר לרב משרשיע לרב התשמה בו ושמה ראיה לספק שהסתפקת. והדברים הללו הם אינם משנה או ברייתא, אלא שמועה שנמסרה לאמוראים. לאמר לו רבי נתן הבבלי, שעלה מבבל לארץ ישראל, לרבי שסידר את שישה סדרי משנה בארץ ישראל. אתם בארץ ישראל שניתם את משנתכם כדעת רבי יוחנן בן ברוקה הסובר, שיכול אדם להנחיל לחסיו למי שראוי ליורשו. דתנן, שניתם במשנה במסכת כתובות דף נון ב' עמוד ב', לא כתב לה לאשתו בכתובתה דברים אלו, בנין דכרין דיאביין לך מיני, בנים זכרים שיהיו לך ממני, אינון ירטון כסף כתובתך יותר על חולקיון דאים החוהון. הם ירשו ממני את כסף כתובתך, מלבד חלקם בירושה המגיע להם, עם אחיהם שנולדו לי מאישה אחרת. והדבר הזה הוא הנקרא כתובת בנים דכרין, כתובת בנים זכרים עניינו הוא, שהיא מתה האישה וירש בעלה את כתובתה ואחר כך מת הוא, שבניו מאישה זו מקבלים בירושתו את אשר מגיע לאימם, אילו מתה בחיי בעלה. וסכום זה הם נוטלים יותר מאשר חלקם היחסי בירושה יחד עם כל הבנים מנשים אחרות. והדין הזה נאמר בין על עיקר כתובתה, דהיינו מנה שמתחייב בנישואין לאלמנה או 200 לבטולה, ובין על תוספת הכתובה שהוסיף לה מעצמו, ובין על הנדוניה שהכניסה אימם מבית אביה בנשואיה. הבנים האחרים גם כן מקבלים את כתובת אימם מנכסי האב. מכל מקום ייתכן שכתובתה של זו מרובה משל זו, או שלזו יש פחות בנים מלזו, וממילא כל אחד מבניה יקבל יותר בכתובה הזו המתחלקת בין בניה בלבד מאשר אילו הייתה מתחלקת בין כולם. והטעם לתקנה הזו מבואר במסכת כתובות דף נ"ב עמוד ב', אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה התקינו כתובת בנים דכרין? כדי שיקפוץ אדם ויכתוב לביתו כבנו. דהיינו, שכאשר יידע שמה שהוא כותב לביתו יישאר אצל זרעו, שירשנו מחתנו ולא יעבור לאחרים, לא יימנע מלהרבות בנדונייתה. עוד נאמר שם שלא תקנו חזל זאת, אלא באופן שמלבד כתובות אילו של נשותיו שיורשים בניהן, עוד נותר דינר אחד שבו תתקיים דין ירושה דאורייתא. ואצלנו בסוגיה, דימו דין כתובת בנים דכרין לדין הנחלה של רבי יוחנן בן ברוקה. אם כן, נאמר במשנה במסכת כתובות שאם אדם לא כתב לאשתו בכתובתה את הכתובת בנים דכרין, חייב הוא בכך משום שתנאי בידינו, שיתנו בידין ויטילו עליו את החיוב הזה ואפילו לא נתחייב מעצמו. וכאילו כתב זאת בשטר הכתובה, והרי זה כרבי יוחנן בן ברוקה שאמר שיכול להנחיל לבן בן הבנים. טענתו של רבי נתני, שהיה ראוי לשנות את המשנה לדעת כולם, ולא רק לדעת רבי יוחנן בן ברוקה שהוא יחיד נגד רבים. ואמר לו רבי, אכן לא נאמר במשנה ירטון, דהיינו ירשו שאין זו ירושה, אלא איסבון, איטלו, תנן. כך נאמר במשנה, והיינו, שמתנה היא שהוא נותן להם, ומתנה מועילה גם לחכמים, ונמצא, שלא שנינו משנתנו כרבי יוחנן בן ברוקה דווקא. ושוב חזר ואמר רבי, ילדות ושטות הייתה בי במה שעניתי, והעזתי פניי בנתן הבבלי ודחיתי טענתו בדבר שאינו נכון. יש לשאול על דבריי, אלא מה דקיימלן, מה שההלכה מקובלת בידינו, שכתובת בנין דכרין לא טרפה ממשעבדי, אינה טורפת מנכסים משועבדים, דהיינו שאם לא ישאיר אביהם די נכסים בכדי לגבות את הכתובה, אין הם גובים אותה מנכסים שמחר אביהם בחייו, כמו שאר בעלי חובות שגובים את חובותיהם מנכסי החייו, אף אם כבר מחרם או הורישם לאחרים, אז נכסים אלו שיצאו מתחת ידו מכונים בשם נכסים משועבדים, ובכתובת בנים דכרין אין הבנים גובים את הכתובה מן הנכסים הללו. איס אל כדאי תחימו לה על דעתך לומר, איסבון, איטלוטנן, זה מה שנאמר במשנה, כפי שאמרתי, ולא נאמר ירטון שירשו, ונמצא שזו מתנה, קשה, אמאי לא טרפה ממשעבדי, מדוע אין הם גובים אותם מנכסים משועבדים? ובמה נשתנה דינה משאר חובות שגובים אותם גם מנכסים אלו? אלא על כוחך שמאמינה ניתן ללמוד מכאן שירטון תנן, ירשו נאמר במשנה, וכיוון שירושה היא ואין זוכים בה אלא לאחר מות אביהם, על כן אין הם טורפים מנכסים שמחר קודם לכן. ומעטה צדק רבי נתן בדבריו שמשנה זו כרבי יוחנן בן ברוקה נשנתה. ומה שרבי סתם כרבי יוחנן בן ברוקה, משום שדעתו לפסוק כמותו, כאמור לאל בדף קופלם את עמוד ב'. עוד כותב הרשב"ם שרבי נתן לשיטתו ינקוט במשנה איסבון, דהיינו שזו מתנה ולא ירושה, ואכן תטרוף ממשועבדים. שואל הריטב"א איך לא הרגיש רבי נתן עצמו בפרחה הזו ושתק לרבי שענה הוא שאיסבון תנן, שמדובר פה על מתנה. הוא מתרץ שלושה אופנים. א', שרבי נתן אכן סבר שכתובת בנים דיכרין גובה ממשועבדים. ב', הוא ידע את הפרחה הזו אבל הניח לרבי להתבונן בדבר. ג', סבר רבי נתן שרבי לא התכוון שאיסבון ממש, שזה לא מתנה ממש, אלא כאין איסבון, כאין מתנה. כמו שאמר אביי לקמן, שהרי זה כמי שאמר לזה בירושה ולזה במתנה, שדבריו קיימים. מסיימת הגמרא עכשיו את ההוכחה שרבי יוחנן בן ברוקה דיבר גם בבריא. מן שמת לדעית לאי סברה? ממי שמענו שסובר שאם ריבה המוריש לאחד היורשים ומעט לאחר דבריו קיימים? רבי יוחנן בן ברוקה. זו שיטת רבי יוחנן בן ברוקה, ושמאמינה ניתן אם כן להוכיח שאפילו בבריא אמר רבי יוחנן בן ברוקה שיכולו להעביר מיורש אחד ליורש אחר ולא רק בשכיב מרע. שהרי האיש המתחייב לאשתו כתובת בנים דיכרין בעת שנשאה, בריא הוא באותה עת, ואף על פי כן, דבריו קיימים. כותב הרשב"ם שאכן נפשט את הספק, ורבי יוחנן בן ברוקה גם בבריא דיבר. ויהיה הגמרא, מסע ומתן בדברי רבי. אמר לרב פאפה לאביי, למה הוא צריך רבי להשיב לרבי נתן, שאיסבון תנן, שמדובר פה במתנה, ולכן יכולו להנחיל גם לדעת החולקים על רבי יוחנן בן ברוקה. הרי בין כך ובין כך, בין למאן דאמר איסבון תנן, ובין למאן דאמר אירטון תנן, בין למי שאומר שזה מתנה, ובין למאן דאמר שזו ירושה, יש להקשות. והרי, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ואיך יקנה את הנכסים לבניו שיוולדו לאחר מכן? ואפילו לרבי מאיר דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, הנימי לי כל מה שהוא אמר שיכולו להקנות, אין זה אלא כשהוא מקנה דבר שלא בא לעולם, לדבר דהיינו לאדם שישנו בעולם, כגון שהוא מקנה לו פירות דקל שיצמחו לאחר מכן, אז כיוון שהמקבל בעולם, יכול הנותן לשעבד עצמו למקבל, שייתן לו מה שיבוא לאחר זמן. אבל אם הוא מקנה לדבר שאינו בעולם, לאדם שאינו בעולם, כמו כאן, שמקנה לבניו שיוולדו לאחר זמן, לא, לא אמר בזה רבי מאיר את דבריו, ואין הקנעתו הקנעה, משום שאינו יכול לשעבד את עצמו, למי שאינו בעולם. ואם כן, לכל השיטות קשה, איך מתחייב אדם בכתובת בנים דיכרין, אלא על כוחך תאמר שתנאי בית דין שייני, תנאי וחיוב שהטילו בית דין, שונה משאר חיובים שמטיל אדם על עצמו, שיש כוח בידם לחייב אדם גם בחיובים שאינו יכול לקבל על עצמו. וטעם הדבר משום שאפקר בית דין אפקר, ויש כוח ביד חכמים להפקיר ממונו של אדם, כאמור במסכת גיטין דף למדו עמוד ב', ששם לומדת זאת הגמרא מפסוקים, ולכן יכולו להתחייב גם בדבר שלא בא לעולם. אם כן החנמי, כך גם נוכל ליישב את שאלת רבי נתן ממה שמנחיל את ירושת הכתובה לחלק מבניו, שאין זה דווקא כרבי יוחנן בן ברוקה, אלא תנאי בית דין שייני. וגם אם ירטון תנן, גם אם מדובר פה בירושה, אפשר להעמיד את המשנה כחכמים ולומר, שלמרות שבדרך כלל אין הנחלה מועילה לדעתם, מכל מקום בכוח תנאי בית דין יכולה היא לחול. ואם כן, מדוע היה רבי צריך לומר לרבי נתן הבבלי שאיסבון תנן, שמדובר פה במתנה כדי להעמיד את המשנה גם כחכמים? אילו תוספות בדיבור המתחיל ושמה מינה, מפרשים ששאלת רב פאפה הייתה, שאין להוכיח כלל שרבי יוחנן בן ברוקה דיבר בבריא, שייתכן שרק בשכיב מרע דיבר. מה שמועילה ההנחלה בבריא, זה מתנאי בית דין. כמו שהיא מועילה בדבר שלא בא לעולם, שעל כוחך, מתנאי בית דין הוא. ועדיין המשנה כרבי יוחנן בן ברוקה ולא כחכמים, שרק לרבי יוחנן בן ברוקה שהיא מועילה בשכיב מרע נקטו לשון ירטון משום תנאי בית דין גם על בריא. אבל לחכמים שאין כלל אופן של הנחלה לא בבריא ולא בשכיב מרע, אין מקום לשנות את הלשון ירטון שאינו מועיל מן התורה בשום מקום. חוזרים אל הגמרא, אמר לאביי לרב פאפה מה שלא ענה כן רבי לרבי נתן, משום דקמה פיקלה בלשון ירטון, שנכתב הדבר במשנה בלשון ירשו. ואילו היה רבי עונה לרבי נתן שאומנר מיירטון תנן ומכל מקום מועיל לדבר רק משום תנאי בית דין, היה רבי נתן חוזר ומקשה לו למה בחרו בלשון הזו דווקא, אם לא מפני שליבו נוטה אחר רבי יוחנן בן ברוקה. ועל כן אמר לו שבאמת איסבון תנן מופיע במשנה לשון מתנה, ושוב חזר בו ואמר שאירטון תנן מופיע לשון ירושה, ואף לחולקים על רבי יוחנן בן ברוקה מועיל לדבר משום תנאי בית דין, מה שבחרו את הלשון הזו כדי לומר שאינו טורף ממשועבדים. אילו לפי התוספות תשובת הבעיה היא שלדעתו לא היה להם לנקוט לשון אירטון אם אינו מועיל בבריא, אף שהוא מועיל בשכיב מרע. וממה שנקטו לשון זו מוכח שבוודאי רבי יוחנן בן ברוקה דיבר גם בבריא. אומרת הגמרא, אדר אמר אביי, אחר כך חזר ואמר אביי, לאו מילתא דאמרי, דברים שאמרתי אינם נכונים. שוודאי לא היה צריך רבי לומר שאי סבונטנן, לא היה צריך לומר רבי שמדובר בלשון מתנה, כדי להעמיד את המשנה כחכמים, שאף אם ירטונטנן, גם אם כתוב לשון ירושה, עדיין משנתנו יכולה להתפרש כדעתם של חכמים גם כן. משום דתנן נאמר בהמשך המשנה שם במסכת כתובות בדף נ"ב עמוד ב', שאם לא כתב לה לאישה בכתובתה דברים אילו, בנן נוקוון דיהבי לכי מיני, בנות נקיבות שיהיו לך ממני, יהביין יתוון בביתי, ויתזנן מנכסי עד תלקחן לגוברין. תהיינה אחרי מיטתי יושבות בביתי וניזונות מנכסי עד שילקחו לאנשים. ואף שלא כתב זאת, חייב הוא בתנאי זה, כיוון שהוא תנאי בידין שיתנו, וחייבו זאת לכל ישראל. ומעטה, כיוון שהתקנות נשנו כאחת, ובראשונה נאמרה לשון ירושה ובשנייה לשון מתנה, הרי זה כאילו בבת אחת אמרם. ואבי, הרי זה נחשב שנתן לזה בלשון מתנה ולזה בלשון ירושה. וכל שנתן אדם לשני בניו, לזה בירושה ולזה במתנה, אפילו רבנן מודו, אפילו חכמים מודים שמועילה הנתינה שבלשון ירושה מדין מתנה. כפי שלמדנו לילה בדף קוף חבב עמוד ב', שאם כתב לשון מתנה בין בתחילה, בין באמצע ובין בסוף, דבריו קיימים. באה המשנה לומר, לשון ירטון, להשמיע שכך הדין אפילו בשני בני אדם ושתי שדות. לזה אמר בלשון מתנה ולזה בלשון ירושה, שגם בזה דבריו קיימים. ממילא, שווה תמיעת רב פאפה, למה הוא צריך רבי לומר, איסבונטנן, שבמשנה נאמרה לשון מתנה. והטעם ששינתה הגמרא את הסדר שמתחילה הקדימה מתנה לירושה ושוב הקדימה ירושה למתנה, כותב הרשש, שמתחילה הזכירו מתנה שבה עסקו בתקנת בנות, ורק לאחר מכן הזכירו ירושה שהיא התקנה השנייה של כתובת בנים דכרין. אבל לאחר מכן זכרום לפי סדרם במשנה שם, שקודם נזכרה כתובת בנים דכרין, ורק אחר כך תקנת מזונות של הבנות. ולכן אמרו, וכל לזה בירושה ולזה במתנה. ומה שקורה פה זה שחכמים תקנו שתי תקנות יחד, וכיוונו לכך שלשון מתנה תועיל גם על תקנת כתובת בנים דכרין, ועל ידי כך אם יאמר כן או שלא יאמר כן, אבל מכוח התקנה יחשב כאילו אמר, יועילו דבריו מצד הדין ולא רק משום הפקר בידין הפקר. אם כן, אם נסכם את דברי הגמרא עד עכשיו, לפי פירושו של הרשב"ם, הדברים הם כך. א', רבי נתן תמה, על שתקנת כתובת בנים דכרין נשנתה כירושה, ושלא כדברי חכמים, שלדבריהם, אין אדם מנחיל את בניו שלא כסדר ירושה של תורה. רבי הסכים עמו בטענתו, ולכן תיקן את לשון המשנה. שוב חזר בו רבי ואמר, שוודאי אין לתקן את לשון המשנה, משום שאין כתובה זאת טורפת ממשועבדים, ועל כוחך שהיא כירושה. תמה רב פאפה על דברי רב נתן ורבי, שכיוון שוודאי שכתובה זו מועילה משום תקנה מיוחדת, שהרי היא ניתנת למי שאינו בעולם, אם כן היא יכולה להועיל גם לדברי חכמים. הישיב לו אביי שההוכחה שהמשנה שלא כמותם, היא מלשון המשנה שתלתה את התקנה בירושה. לאחר מכן שוב חזר בו אביי ואמר, שאכן תקנה זו מועילה גם לדברי חכמים, אף שהיא בלשון ירושה, כיוון שיש עמה גם תקנה נוספת שהיא בלשון מתנה. באופן זה, גם לחכמים לשון ירושה מועילה, וממילא שווה תמיעת רב פאפה מדוע נצרך התיקון במשנה בכדי להעמידה כדברי חכמים. חוזרים אל הגמרא שדנה כעת בדברי אביי. שורה אחרונה בדף קוף למד א' עמוד א'. אמר לרב נחום מביאית דאמר, יש מי שאמר שהיה זה רב חנניה בר מניומי לאביי, ממאי דבחד בידינה איתקון, מנאי שבבידין אחד תוקנו שתי התקנות, שמפני כך תחשבנה לשונות המתנה והירושה כנאמרות בתוך כדי דיבור. דילמה, בתרי בית דין העתקון, שמה נתקנו בשני בתי דינים ואין שייכות ביניהם, ואין מועיל לשון מתנה שבזו על התקנה האחרת. ועל כן העמידו רבי נתן ורבי את המשנה כרבי יוחנן בן ברוקה דווקא. תרץ לגמרא, לא סל כדאי איתך, לא יעלה על דעתך לומר כך, שתקנות אלו נתקנו בשני בתי דין. דקתני ראישה, שרי כך נאמר במשנה במסכת כתובות בדף ממתת עמוד א' קודם לתקנות הללו. זה מדרש דרש רבי אלעזר בן עזריה לפני חכמים כאשר נתמנה להיות נשיא, והיה זה בקרם ביבנה. כרם זה כינוי למושבם של תלמידי בית המדרש, היה מסודר שם שורות שורות ככרם ענבים. וכך הוא דרש, חכמים הראשונים תקנו שתי תקנות, שהבנים ירשו את כתובת אמם, וזוהי תקנת כתובת בנים דכרין, ועוד תקנו שהבנות איזונו מנכסי אביהם. ומעתה יש ללמוד תקנה מתקנה ולומר, מה הבנים אינן יורשים את כתובת אמם אלא לאחר מיתת אביהם? וכאמור בתקנה של ירטון שירושי, וירושה אינה אלא לאחר מיתה, אף הבנות לא איזונו אלא לאחר מיתת אביהן ולא בחייו. למדנו מכאן שאין כופין את האב לזון את בניו. ומוכיחה הגמרא דבר זה שלמד רב לזר בן עזריה, תקנה מתקנה. אי אמרת בישלמה מובן הוא אם אנחנו אומרים שבחד בית דין העתקון שבבית דין אחד התקינו את שתי התקנות. היינו די אלפינן, על כן אנחנו יכולים ללמוד תקנה מתקנה. שכיוון שלא פרשו שיש חילוק בין התקנות, מסתבר שנתקנו באותו עניין, שינהגו רק לאחר מותו של האב. ומכאן, שבחייו אינו מחויב לזון את בניו. אלא יאמרת בתרי בית דין העתקון שבשני בתי דין נפרדים, נתקנו התקנות, אם כן איך ילפינן תקנה מתקנה? כיצד אנחנו יכולים ללמוד תקנה מתקנה? ועל כוחך, שנתקנו בבית דין אחד, וממילא הן נחשבות כלשונות ירושה ומתנה, הבאות בתוך כדי דיבור שמועילות גם לדעת חכמים. אם כן, שוב יש להקשות, למה הוצרכו רבי נתן ורבי להעמיד את המשנה כרבי יוחנן בן ברוקה? דוחה הגמרא את התירוץ ואומרת, ממה היא מניין לך להוכיח כך? דילמה, השם לעולם אי מלך, אוכל לומר לך שבתרי בית דין העתקון, בשני בתי דין, תוקנו תקנות אלו, כל אחת בבית דין אחר. ומה שלמדו תקנה מתקנה? לפי שבית דין הבטרה תקון כבית דין הקמה. בית הדין שתיקן את התקנה השנייה, תיקן אותה שתנהג לאחר מיתה בלבד, כפי שתיקן בית הדין הראשון את תקנתו. והטעם שעשו זאת? כי איכה דלא תיק שהתקנה התקנתה. כדי שלא יקשו ויאמרו, במה שונה תקנה זו מתקנה זו, שזו נתקנה על הזמן שלאחר מותו, שהרי נאמר בלשון ירושה, וזו נתקנה גם על הזמן שבחייו. ומעתה, גם אם לומדים תקנה מתקנה, אין הכרח לומר שהתקנות נתקנו יחדיו, ועל ידי כך לשון המתנה שבאחת מהן מועיל לתקנה השנייה, ושעל כן גם לחכמים תועיל תקנת כתובת בנים דכרין שנאמרה בלשון ירושה. ומפני כך תמה רב נתן, למה שנו את כתובת בנים דכרין כשיטת רב יוחנן בן ברוקה? ולפיכך הוא צריך רבי ליישב את תמיעתו של רבי נתן באומרו שיאס בונטנן, שאכן זה לא נאמר בלשון ירושה אלא בלשון מתנה. אם כן נסכם את הסוגיה ונאמר כך. הרשב"א מפרש שרב פאפה ואביי נשאו ונתנו בדברי רבי ורבי נתן לבאר מה היה הכרחם להעמיד את המשנה כרבי יוחנן בן ברוקה. ולפי הרשב"א מסקנת הגמרא היא כפי שפירשנו, שאין לשאול מדוע העמידו את המשנה כמותו ולא העמידוה כחכמים ויועילו התקנות משום צירוף לשון ירושה ולשון מתנה, משום שהתקנות לא תוקנו יחדיו ואין לצרף את לשונותיהם. ולפי ההסבר הזה נפשט ספיקו של רב האם רבי יוחנן בן ברוקה דיבר גם בבריא או רק בשכיב מרע, כפי שדייק רב משרשי מדבריו של רבי נתן, כפי שאמרה הגמרא ליל. תוספות פרשות המסע ומתן בין רב פאפה לאביי, אודות דברי רב משרשי שפשט שרבי יוחנן בן ברוקה דיבר גם בבריא, שעל כך דנו אם אכן יש ללמוד זאת מדברי רבי ורבי נתן. ולפי שיטת התוספות מסקנת הגמרא היא שאין הכרח לדחייתו של אביי. מאידך גיסא, גם אין הכרח לפשיטותו של רב משרשי. והיינו שרב פאפה ושאר האמוראים חולקים עליו שעדיין אפשר ששתי התקנות תוקנו יחדיו, והן מועילות גם לחכמים. ולכן נקטו לשון ירושה ולא מפני שהוא מועיל בבריא. ולכן תוספות בדיבור המתחיל דילמה כותבים כאן שספיקו של רבה לא הוכרע. הביאה הגמרא עכשיו דין בהלכות צוואת שכיב מרע. בסוגיה הקודמת הביאה הגמרא שרבה שאל על דין הנחלה של רבי יוחנן בן ברוקה, מה יהיה לגבי בריא? ואגב כך מביאה הגמרא כאן דין נוסף בהלכות צוואת שכיב מרע שגם בו שאל רבה, בבריא איך, מה יהיה הדין בבריא? גם לקמן בדף קוף למד בית עמוד א', יובא עוד דין שלישי שנשאלה גם בו השאלה הזו. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אומר רב יהודה בשמו של שמואל, שכיב מרע הכותב שכל נכסיו יינתנו במתנה לאשתו, לא עשה בכך אלא אפוטרופה, אחראית על הנכסים, שתהיה אחראית עליהם ותפרנס מהם את בניו כפי עומד דעתה, וכלל לא היה בדעתו לתיתם לה במתנה. טעם הדבר הוא, שאנו עומדים את דעתו של אדם שאינו מניח את בניו בלא כלום ונותן את כל נכסיו לאשתו. ועל כן ודאי שכוונתו הייתה לנתינה לאפוטרופסות בלבד, כדי שבניו יחלקו לה כבוד ויהיו כפופים לה ולא לנתינה גמורה. אבל אם כתב לה רק מקצת נכסיו, קנתה אותם ולא אומרים שעשה אפוטרופה בכך. צריך לציין שהגמרא לקמן בדף קוף ממד עמוד א' אומרת, הגמרא שדין זהו משלושת הדינים שעשאום חכמים כהלכה ללא טעם, ואין כאן סתירה, מפני שאין זו אומדנה גמורה לילך אחריה נגד שטר מפורש. מבררת הגמרא את פרטיו של הדין הזה. פשיטה דין זה פשוט הוא, שאם כתב את כל נכסיו לבנו הגדול לא עשאו בכך אלא אפוטרופוס על נכסיו, שאנחנו עומדים את דעתו שרוצה הוא שיחלקו לו אחיו כבוד, כיוון שהם חייבים בכבודו מן התורה, כפי שדרשו חז"ל במסכת כתובות דף קג עמוד א' מהפסוק כבד את אביך ואת אמך, את הראשון מרבה את אשת האב, והאת השני מרבה את בעל האם, והאביו של ואת מרבה את האח הגדול, שגם אותם יש לכבד, ולא התכוון לתיתם לו לגמרי ולהשאיר את בניו האחרים בלא כלום. אמנם יש לשאול אם כתב את כל נכסיו לבנו הקטן, דהיינו לאחד מהבנים שאינו הגדול שבהם מהי, מה הדין בזה? האם נאמר שכיוון שקטן הוא אינו חש לכבודו, ואין לומר שהתכוון לעשותו אפוטרופוס כדי שיכבדו, ולפיכך ודאי התכוון לתיתם לו במתנה גמורה, או שמה גם בבן קטן ייתכן שחפצו שיכבדו. בשיבה הגמרא איתמר נאמר בבית המדרש, רב חנילאי בר אידי אמר בשם שמואל, אפילו כתב את כל נכסיו לבנו קטן המוטל בהריסה, דהיינו קטן שבקטנים מכל אחיו, גם כן אומרים אנו שהתכוון לעשותו אפוטרופוס כדי שינהגו בו אחיו כבוד, ולא שחפץ לתת לו את נכסיו במתנה גמורה. ואף שאין מסתבר שיש קטנים ממנו המחויבים בכבודו, מכל מקום, ייתכן שירצה בכבוד בנו, אף באופן שאין אחיו חייבים לכבדו. וברר את הגמרא פרטים נוספים בדין הזה. פשיטא פשוט הוא הדין בשני אופנים אלו, באדם שיש לו כמה בנים וכתב את כל נכסיו לבנו אחד, וכן באופן שכתבם לאדם אחר, שבאופן שכתב את הנכסים לאחר אנחנו אומרים שהתכוון לתיתם לו במתנה ולא לעשותו אפוטרופוס, שהרי אינו חושש לכבודו. ואין לומר שהתכוון לעשותו אפוטרופוס מפני שאין בניו יודעים בטיב מסע ומתן, שאם כן היה כותב זאת במפורש ולא היה כותב בשטר לשון מתנה. ובאופן שכתב את נכסיו לבנו, לא התכוון אלא לעשותו אפוטרופוס ולא לתיתם לו במתנה, כאמור לאל. ואומר הרשב"ם שיש מפרשים שמדובר כאן במקרה אחד, דהיינו שנתן את כל נכסיו לבנו ולאחר ביחד, שבזה אנחנו אומרים שהתכוון לתת את כל הנכסים לאחר, ואילו את בנו עשה אפוטרופוס בלבד. אבל הרשב"ם דוחה את הפירוש הזה. וכן אומרת הגמרא פשוט הוא הדין באופן שכתב את כל נכסיו לאשתו, וכן באופן שכתבם לאדם אחר, שבאופן שכתבם לאחר ודאי שכוונתו להתיתם לו במתנה, ובאופן שכתבם לאשתו כוונתו לעשותה אפוטרופוס בלבד. וגם זה פשוט שאם כתבם לאשתו הרוסה שעדיין לא נשאה, והירוסין בלשון חז"ל זה מעשה הקידושין כגון שקידשה בכסף, ואילו הנישואין נעשים בחופה או בהבאתה לביתו וכדומה, וכן אם כתבם לאשתו הגירושה ודאי נתנם להם במתנה, ולא התכוון לכבדן ולעשותן כאפוטרופוס, כיוון שאינו חושש בכבודן כלל. זו מפני שעדיין לא נשאה, וזו מפני שכבר גרשה ואינה אשתו. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה בספיקות הללו, אם כתב את נכסיו לבת שלו אצל הבנים, במקום שיש לו גם בנים, וכן אם כתב את נכסיו לאישה שאצל האחים שלו, שאין לו בנים ואב, ואחיו יורשים אותו, וכן באופן שכתבם לאישה אצל בני הבעל, כלומר, שכתב את כל נכסיו לאשתו, במקום שיש לו בנים מאישה אחרת, מהו? מה הדין בכל המקרים הללו? האם אנחנו אומרים שעשאן כאפוטרופוס, או שמא כוונתו לתיתם להם במתנה? וצדדי הספק בספקות האמורים הם אלו. וכתב נכסיו לביתו ויש לו בנים, ייתכן שרצה לעשותה אפוטרופה כדי שיכבדוה. שאולו הדין הוא, שאם מת אדם וישאיר אחריו נכסים מועטים שאינם מספיקים כדי מזון בניו ובנותיו, הבנות יזונו מהם והבנים יחזרו על הפתחים, הרי שחוששו לכבודן של בנותיו, ואינו רוצה שיתבזו. על כן, גם כאן ניתן לומר שכוונתו הייתה לעשותה אפוטרופה כדי לכבדה, אלא שמצד שני יש לומר שהיינו חושש לכבודה, אלא בזה שלא תזדקק לחזור על הפתחים, אבל לא שחפצו שגם בניו יכבדוה. ועל כן אין לומר שכוונתו לעשותה אפוטרופה כדי שיכבדוה, אלא נתנם לה במתנה. ואין זה אלא בבת אצל הבנים, אבל בבת אצל הבנות ודאי דינה כבן אצל הבנים ועשה אפוטרופה בלבד. ולגבי כתב נכסיו לאשתו ויש לו אחים היורשים אותו, כשאין לו בנים ואב, יש לדון. שאלו כאן, אין אחיו חייבים בכבודה, ואין סברה לומר שהעשאה אפוטרופה משום שחפץ שיכבדוה. ואם כן, ודאי מתנה גמורה נתן לה. מצד שני, יש לומר שכיוון שאשתו כגופו, רוצה הוא שאחיו יכבדוה אף שאינם חייבים בכך, ולעולם מתכוון לעשותה אפוטרופה בלבד. והאופן האחרון, בכתב נכסיו לאשתו ואין לו בנים ממנה, אלא מאישה אחרת, גם בו יש לדון אם שייך לומר שדואגו לכבודה ועל כן עשאה אפוטרופה, כשן שאנחנו אומרים, וכתב נכסיו לאשתו ויש לו בנים ממנה, משום שכאן אין חייבים כל כך בכבודה כבכבוד אמם. שאין חיוב גמור לכבדה, שאין החיוב מפורש בתורה אלא נדרש מאיתור הכתובים. וכל מי שאין חייבים בכבודו אינו מקפיד אם אין מכבדים אותו. וגם היא לא תקפיד אם לא יכבדו האלו. ועל כן אפשר שלא התכוון כלל לעשותה אפוטרופה ורצה ליתן לה את נכסיו במתנה, או שמה נאמר שבכל זאת כוונתו לכבדה. פושטת הגמרא את הספיקות ומביאה מחלוקת בדבר. אמר אבינה משמי דרבה, אמר אבינה בשמו של רבה בחול ובכל הנשים המוזכרות לאל, חמש נשים, אשתו ארוסה, אשתו גרושה, בת אצל הבנים, אישה אצל האחים, אישה אצל בני הבעל, לא קנה זה שכתב לו, דהיינו, האישה או הבת את הנכסים והאפוטרופה היא. כי לא הייתה כוונתו אלא שיכבדו היורשים האחרים בלבד, לבר, חוץ מהכותב לאשתו הארוסה והכותב לאשתו הגרושה, שבאילו השתיים אינו דואג לכבודן, וכוונתו הייתה לתת להם את נכסיו במתנה. רב אביר המשמי דרבה אמר, בכולו בכל האופנים האמורים קני, קנה זה שכתב לו את הנכסים דהיינו האישה או הבת, לבר, חוץ מהאישה אצל האחין, שאם כתב נכסיו לאשתו והיורשים הם אחיו כשאין לו בנים ואב, עשה אפוטרופה, שאנו אומרים שלפי שאשתו כגופו, רצה שאחיו יכבדו. וכן חוץ מאישה אצל בני הבעל, שאם כתב נכסיו לאשתו ויש לו בנים מאישה אחרת ולא ממנה, שעשה אפוטרופה, לפי שגם כאן אנחנו אומרים שרצה בכבודה כלפי בניו, דהיינו שיכבדוה, אף שאינה אימם. אם כן, סיכום הדברים הוא שהכל מודים שהכותב לאשתו ארוסה או לאשתו גרושה שקנו. וכן הכל מודים שהכותב לאישה אצל האחים או לאישה אצל בני הבעל שלא קנו. המחלוקת רק בכותב נכסיו לבת אצל הבנים, שלר אבינה בשם רבה עשה אפוטרופה, ולרב אבירה בשם רבה קנתה את הנכסים. ויה הגמרא בדף קוף למד ב' עמוד א', ספק בעניין הזה. באי רבה הסתפק רבה, בבריא שכתב שהוא נותן לאשתו את כל נכסיו מהיום, או מהיום ולאחר מיתה, איך הדין בזה. האם גם כאן נאמר שלא עשה אלא אפוטרופה, כפי שנאמר לאל בשכיב מרע, או שמבבריא לא אומרים זאת? וצדדי הספק, האם נאמר שבשכיב מרע הוא שאומרים זאת משום שעומדים דעתו דניחה לי דלשתמון מילה, שרוצה שישמעו דבריה, אבל בכתב כן ביותו בריא, אקאי אי הוא, הרי הוא נמצא וקיים ויכבדוה מפני שאה, יראי ממנו ואין לומר שעשה אפוטרופה, או דילמה או שמה נאמר שבריא נמי ניחלי, דלשתמו אין מילה מאשתה, גם הוא נוח לו בכך שישמעו דבריה ויכבדו, אבל כן עשה אפוטרופה כבר מעכשיו. הביאה הגמרא ברייתא לפשוט את הספק, תשמע בו ושמע ראיה מהברייתא, הכותב בשטר שהוא נותן את פירות נכסיו, הפירות הגדלים בשדותיו לאשתו במתנה לכשמת באה, וגובה את כתובתה מן הקרקע הזו עצמה, והיינו אומרים שכיוון שנתן לה את פירותיה של הקרקע, על כן היא מוכלת על השיעבוד שיש לה בקרקע עבור חוב כתובתה. ואפילו אם נתן לה במתנה קרקע גמורה עם פירותיה למחצה או לשליש או לרביע מהקרקע, ולא רק את הפירות כבאופן הקודם, גם כן גובה כתובתה מן השאר משאר הקרקע שלא נתן לה, והיינו אומרים שמחלה על שיעבודה. והוא הדין מקרקע זו עצמה, שאם בא בעל חוב ששטר חובו קודם למתנתה, ומעידך שטר כתובתה קודם לשטרו, שאינו יכול לקחת את הקרקע, משום שהיא חוזרת וגובה אותה בכתובתה. שאילו היינו אומרים שמקרקע זו עצמה מחלה על השיעבוד שיש עליה לכתובתה, היה גובה את הקרקע בחובו והייתה מפסידה את הקרקע. ומה שנקטו שגובה כתובתה מהשאר, אין הכוונה לומר שדווקא מהשאר יכולה לגבות. אבל יש אומרים שכוונת הברייתא כפשוטה, שדווקא מן השאר היא גובה, כי לעולם היא מוכלת את השיעבוד שיש לה על אותה קרקע שקיבלתה במתנה. והדין הזה יש בו תוספת חידוש מאשר בדין הראשון, שכאן נתן לה את הקרקע ממש, ולא רק פירות או גוף לפירות. והברייתא נקטה בדרך של לא זו אף זו. אבל מה שנאמר בדין זה עצמו למחצה לשליש ולרביע, ראוי היה שיאמר להפך, לרביע לשליש ומחצה, שלא רק אם נתן לה רבע מהקרקע אינה מוכלת עליה, אלא גם אם נתן לה שליש ואפילו חצי, אלא שנקטה הגמרא מטבע לשון זו שהיא מצויה ורגילה בשס. ועוד אומר הרשב"ם שלמחצה שליש ולרביע נסוב על מה שהוא מותיר לה, ולא רק אם הוא מותר לו מחצה אינה מוכלת, אלא אפילו הותיר לו רק שליש גם כן. ונמצא שגם כאן שנתה הברייתא בדרך שלא זו אף זו, שלא רק אם השאיר לו מחצה מן השדה אינה מוכלת, אלא אפילו אם השאיר לו רק שליש ואפילו רק רבע אינה מוכלת. ותוסות לדיבור המתחיל למחצה מפרשים שהכוונה שנתן לה רק מחצה או שליש מן הקרקע לפירות, ולא שנתנם לה בנתינה גמורה. ואף שמעתה פשוט שלא מחלה כתובתה, מקל וחומר מהדין הראשון שלא מחלה כשנתן לה את כל הקרקע, מכל מקום מחדשת הברייתא שגובה כתובתה מהשאר, דהיינו, מסעדות אחרות, ואין היתומים יכולים לומר לה שתפרע מאכילת הפירות במשך השנים אחר שיגמר הזמן שנתן לה לאכול את פירות הקרקע, משום שהיא חפיצה להיפרע את כתובתה מיד ולא לאורך זמן. ממשיכה הברייתא ואומרת, אבל אם כתב כל נכסיו לאשתו, והרי הם שלה, ואחר כך יצא עליו שטר חוב, שבא אדם עם שטר חוב ובו נאמר שבעלה חייב לו ממון עוד קודם שנתן לה את הנכסים, ונמצא שנשתעבדו לו ורוצה הוא לתורפם ממנה, רבי אליעזר אומר, אם שטר כתובתה נכתב קודם שטרו של זה, נמצא שהיא עבודה קודם, ועל כן תקרא את שטר מתנתה, דהיינו שאין היא זקוקה לו עוד, ותעמוד בנכסים על פי שטר כתובתה הקודם לשטר החוב, כלומר שאין היא מפסידה את הנכסים, שהרי שיעבוד חוב כתובתה קודם לשיעבודו. והחידוש הוא שאנחנו אומרים שמה שכתב לה את כל נכסיו לא היה זה כדי שתמחל על כתובתה ומעטה תקבל את הנכסים רק מכוח מתנה זו, אלא כדי שתקבל נכסים נוספים שאינם מגיעים לה בכתובתה. וכאן שנתברר ששטר המתנה אין בו תועלת, אלא הוא מזיק לה, שוב היא באה לרדת לנכסים כתובעת כתובתה. אלו הם דברי רבי אליעזר, וחכמים אומרים, אין הדין כך שיכולה היא לגבות מנכסים אלו את חוב כתובתה, שכיוון שכתבם לה במתנה, דעתה היא למחול על חוב הכתובה שעליהם, ועל כן תקרא את שטר כתובתה שאין לה עוד תועלת בו, ותעמוד בנכסים על פי שטר מתנתה בלבד, ונמצאת כרחת מכאן ומכאן, שהפסידתם, שמצד שטר כתובתה, אינה יכולה לקחתם כיוון שמחלה לשיעבוד שעליהם, ומצד שטר מתנתה אינה יכולה לגבות מהם שהרי היא קדם שטר החוב. אמר רב יהודה הנחתום, אמר רב יהודה האופה, מעשה ואירע הדבר בבת אחותי קלה, והרשב"א מפרש הכוונה שהייתה קלתו של רב יהודה הנחתום, ובנו ובעלה הוא זה שכתב לה את כל נכסיו, ואילו רבנו גרשו מפרש, שאותה בת אחותו הייתה קלה, דהיינו מאורסת ולא נשואה, ולא שהייתה קלתו של רב יהודה, ולמרות שאין כתובה לארוסה, מדובר שכתב לה כתובה מן האירוסין. אם כן, מעשה ואירע הדבר בבת אחותי קלה, שנתן לבעלה את כל נכסיו, ובא בעל חוב לגבות חוב שקדם למתנה הזו, ובא מעשה לפני חכמים לשאול אם יכולה היא לגבות את כתובתה מהקרקע הזו, כיוון ששטר כתובתה קודם לשטר חובו, ואמרו חכמים שתקרא את שטר כתובתה ותעמוד על שטר מתנתה, וכיוון שהוא מאוחר לשטר החוב, נמצאת קירחת מכאן ומכאן, כפי שאמרנו. מפרשת הגמרא את ההוכחה מהברייתא עכשיו לספיקו של רבא. טעמה דבר שמפסידה את הקרקע שנתן לה זה רק משום די יצא עליו שטר חוב, ובא בעל החוב וגובה את הקרקע בחובו. אבל אם לא יצא עליו שטר חוב, כאן היא הקונה אישה את הנכסים שנתן לה. ובמאי, באיזה אופן מדובר כאן? הילמה אם נאמר בשכיב מרא שכתב את נכסיו לאשתו, ואמרת, דלא עשה בכתיבה הזו אל האפוטרופוס ולא התכוון להתנם לה לגמרי. אלא לה ולוודאי שמדובר כאן בבריא הכותב לאשתו את כל נכסיו. אם כן למדנו שבריא נותן את כל נכסיו לאשתו, לא עשה אפוטרופה אלא הקנה לה אותם לגמרי. ומה שאמר שמואל שהכותב נכסיו לאשתו עשה אפוטרופה, לא אמר זאת, אלא בשכיב מרע, כיוון שדואגו לכבודה לאחר מותו, ולא בבריא, שאין לו לחשוש לכך. וכאמור לעיל, ובאמת היה לגמרא להוכיח באופן קצר יותר, שאם לא עשה אלא אפוטרופה, ודאי לא מחלה על כתובתה, ולמה תקראנו? ובהכרח שבבריא לא אומרים כן. ובו מדובר, דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת, לעולם אפשר לומר שמדובר בברייתא אפילו בשכיב מרע. ואף על פי כן ניתן להעמיד אותה באופן שקנתה את הנכסים ולא עשה אפוטרופה. ורב אביר עמוק אלה בחולו, מעמיד את הברייתא בכל אותן נשים שהוא סובר בהם לאל בדף קוף למדה לפעמוד ב', שאף שכתב להם את כל נכסיו, קנו לגמרי ולא עשהן אפוטרופה. והיינו באשתו ארוסה ובאשתו גרושה. ורבין עמוק אלה, רבין המעמיד את הברייתא באשתו ארוסה ואשתו גרושה, שבהם הוא סובר לאל בדף קוף למדה לפעמוד ב', שקונות לגמרי ולא עשהן אפוטרופה. ואף שגם לפי רב אבירה הכוונה לאשתו ארוסה ואשתו גרושה, כפי שהסברנו, ונמצא שהן רב אבירה והן רבינה מעמידים את הברייתא באותם אופנים באשתו ארוסה ובאשתו גרושה, מכל מקום הזכירה הגמרא כל אחד בפני עצמו בלשון שאמר לאיל, שרב אבירה אמר שם בכולו כאני, ורבינה הזכיר את שמות הנשים במפורש, וכוונת הגמרא היא שלשניהם יש ליישב את הברייתא באופן שאין ראיה לנידוננו. וכיוון שבנשים אלו אין אנו אומרים שעשהן אפוטרופה, על כן באופן שכתב להם את נכסיו, שטר המתנה קיים והיא זוכה בנכסים, ורק מפני שקדם לו בעל חובו מפסידות אין את הנכסים. וניתן היה להעמיד את הברייתא באופן פשוט שכתב לה במפורש שהוא נותן לה את הנכסים במתנה ושלא לאפוטרופוס בלבד, אלא שלא רצתה הגמרא לשנות את הברייתא ממשמעותה שהיא מדברת בנתינה סתם. מעתה אין הכרח שהברייתא מדברת בבריא, וממילא אין לפשוט את ספיקו של רבא אם גם בבריא הנותנת נכסיו לאשתו אנחנו אומרים שעשה אפוטרופה או שנתן לה במתנה גמורה. ומאחר שלא הוכרע הספק הזה, נחלקו הראשונים מהי ההלכה למעשה. הריף ועוד ראשונים כותבים שמספק אינה נעשית אל האפוטרופה בלבד, משום שהיא באה להוציא את הנכסים מיד היורשים ועליה להביא ראיה. כך גם פוסק הרמב"ם הלכות שחייה פרק ו' הלכה ד', וכך גם השולחן ערוך באבן העזר סימן קוף ז'. אבל הרתבה מכריע שעדרבה, כיוון שבידה שטר מתנה גמורה, על היורשים להוכיח שלא התכוון אלא לאפוטרופה. רן כותב שכיוון שהדין הזה אינו רק אומדנה, אלא הלכה בלא טעם, אין לחדש בו מה שלא נאמר במפורש. וכיוון שלא הוכח שגם בברית יקנו כך, על כן קנתה האישה קניין גמור. מביאה הגמרא את פסק ההלכה במחלוקת רב לזר וחכמים. אמר רב יוסף בר מניום, אמר רב נחמן, ההלכה בנידון הזה הוא שתקרא את שטר כתובתה ותעמוד על שטר מתנתה בלבד ונמצאת כרחת מכאן ומכאן כדברי חכמים. ולמרות שיחיד ורבים הלכה כרבים, הוא צריך רב נחמן לפרש את דעתו כדעת חכמים. משום שלכמן מקשה הגמרא מכמה מקומות שמהם הוכח שרב נחמן סובר כרבי אליעזר. אמנם תרצה הגמרא את קושיותיה, אבל אם לא היה רב נחמן מגלה במפורש את דעתו כחכמים, היה מקום לומר שהתירוצים אינם מוכרחים, ולעולם דעתו כדעת רבי אליעזר. ברר את הגמרא מדוע פסק כן רב נחמן. תמאה הגמרא לממרה, האם ניתן לומר דלא אזיל רב נחמן בת האומדנה? שרב נחמן אינו הולך אחר אומדן הדת, שלכן אף שמצד האומדנה יש לומר שלא מחלה את שיעבוד כתובתה מנכסים אלו שקיבלה, אם הייתה יודעת שיבוא בעל חוב, אף על פי כן דעתו שהפסידתם? והדברים של הגמרא הללו אינם מובנים. כי אם רב נחמן אינו הולך אחר אומדנה, אם כן, אף לא מחלה כלל, שגם מחילה זו אינה אלא אומדנה, שהרי לא אמרה כן במפורש. ואילו כאן נראה שהוא הולך אחר האומדנה שהיא מוכלת. אך לא אחר האומדנה שאינה מוכלת אם יבוא בעל חוב. ומה שונה האומדנה הזו מהאומדנה הזו? מפרש הקובץ שיעורים, שהנידון אצלנו בסוגיה אינה לאומדנה באופן כללי, אלא דווקא לאומדנה הבאה לעשות תנאי במעשה כלשהו. שבכדי להכיל את התנאי הזה יש צורך בהלכות של תנאים ומשפטיהם בדווקא. ועל כן, אף שעל עצם המכילה מועילה אומדנה, ועל כן כיוון שיש לנו אומדנה שהיא מוכלת על שיעבודה, אומדנה זו מועילה כפי שהיא מועילה בכל מקום. מכל מקום אינה אומדנה זו מועילה להתנות את המכילה באי גביית הבעל חוב. חוזרים אל קושיית הגמרא, האם ניתן לומר שלא הולך רב נחמן אחר אומדן הדת? והתניא הרי שנינו בברייתא, לקמן בדף קוף ממבב עמוד ב', הרי שהלך בנו למדינת הים ושמע אב שמת בנו, ואין לו בנים אחרים, ועמד וכתב כל נכסיו לאחרים במתנה, ואחר כך בא בנו והתברר ששמועת שאב שמע, מתנתו מתנה שהרי לא פירש בשעת המתנה שהוא נותנה רק בגלל שהוא סבור שמת בנו, ועל כן מתנה גמורה היא אף שבנו לא מת כלל. רבי שמעון בן מנסיה אומר, אין מתנתו מתנה, כיוון שאנחנו עומדים בדעתו, שאילו היה יודע שבנו קיים ולא נכונה הייתה השמועה שמת, לא כתבן במתנה לאחרים. ואמר רב נחמן, הלכה כרבי שמעון בן מנסיה, נמצא שגם רב נחמן הולך אחר אומדן הדעת, שאף שלא פירש דבר, אנחנו אומרים שכיוון שיש לאמוד את דעתו בכך, שאילו בנו היה חי לא היה נותן, כאילו פירש והטיל תנאי בנתינה הזו, ובטלה המתנה כאשר הוברר שאכן חי הוא, ולא מת כלל. ומעתה כשך פסק רב נחמן כאן כחכמים שאין לילך אחר אומדן הדעת, ולמרות שמבואר במסכת קידושין דף ממתת עמוד ב' שדברים שבלב אינם דברים, ואין אדם יכול לבטל הקנאה על ידי דברים שהיו בליבו ולא פרשם, כאן אילו דברים שבליבו ובלב כל אדם, שענן סעדה שכך הייתה כוונתו. כך אומר התוספות במסכת קידושין, דיבור המתחיל דברים. מתרץ את הגמרא, שי ניאתם שונה הוא המקרה דלאל שכתב לה כל נכסיו, דניחה לה דתי פוקלי קלה דכתבינו ניהלה להנו נכסים. נוח לה, שיצא עליה כל שנאמנת וחשובה היא אצל בעלה, שעל כן כתב לה את נכסיו אילו. מפני ההנאה הזו, מחלה לשיעבוד כתובתה שעל נכסיו, ואינה חוששת שיבוא בעל חוב המוקדם למתנה ויתרוף את נכסיו. כי היא בוטחת שאין עוד חובות בשיעור כל הנכסים, ואם יש כדי מקצתם, מבטרת היא מפני חשיבותה וכבודה, ועוד שהיא סוברת שבעלה יפרע לבעלי חובותיו במעות. ויהיה הגמרא דין נוסף אודות הפסד הכתובה לאישה, כאשר היא מקבלת קרקע מבעלה. והסוגיה הזו מובאת כאן, משום שגם בה שאל רבה בבריא אח, כמו בסוגיה הקודמת, וכמו בזו שלפניה בדף קוף למד א' עמוד א', כך מסבירה הרשב"ם. נא נתם שנינו משנה במסכת פאה פרק ג' משנה ז', הכותב שהוא נותן את נכסיו לבניו, ולכמן בדף קוף למד ג' עמוד א' תדון הגמרא אם דווקא בנותן את כל נכסיו או אפילו בנותן את חלקם בלבד. אם כן, הכותב שהוא נותן את נכסיו לבניו או ליורשים אחרים, וכתב בשטר שהוא נותן לאשתו קרקע כלשהו, ולא פירש אם כתב לה קרקע זו על מנת שתיפרה ממנה את כתובתה או שנתנה לה במתנה, כי אם הוא פירש ונותנם לה לשם פיראון כתובתה, ודאי במה שפרה לה מקצת, אין נתינתו לבנים מפקיעה את שאר החוב. אבל הוא לא כתב את זה. איבדה כתובתה שאינה יכולה לגבותה מהנכסים שניתנו לשאר הבנים. שכיוון שהתרצתה במתנה הזו, התרצתה גם ששאר הנכסים ינתנו לבנים והיא לא תקבע מהם דבר. בררת הגמרא את דברי המשנה ושואלת, האם משום דכתב לקרקע כלשהו איבדה את כתובתה? איך ייתכן שבכתיבתו בלבד תפסיד את הכתובה ללא שהיה דבר המורה על מחילה מצידה? מביאה הגמרא דעות שונות ביישוב הקושייה הזו. אמר רב, מדובר באותה משנה במזכה להן לבניו את הנכסים שהוא רוצה לתת להם על ידה של האישה, כגון שנתנה לו את סודרה שבו יעשה הקניין להקנות להם את הנכסים. קניין סודר הוא קניין הנעשה על ידי שהקונה או אדם אחר עבורו נותנים סודר או כל כלי אחר למקנה, ובחליפיו הוא מקנה את החפץ לקונה. כאן מדובר שהיא זו שנתנה את הסודר עבור הבנים, ונמצא שכל ההקנאה נעשתה באמצעותה. שכיוון שאנחנו רואים שהיא משתדלת בטובתם ומסייעת לו בהקנאה להם, הרי שבצירוף זאת שגם כתב לקרקע כלשהי ולא ירערה על כך, יש לומר שמוכלת היא על שיעבוד כתובתה מנכסים אלו. ושמואל אמר, אין צורך לומר שהיא עצמה הייתה שותפה בהקנאה, אלא אפשר להעמיד את המשנה אפילו במחלקת הנכסים לפניה. במעמדה ובנוכחותה והיא שותקת, שכיוון שלא מחתה וגם קיבלה ימנו קרקע כלשהי, שתיקתה כהודעה שמוכלת היא את שיעבוד כתובתה מנכסים אלו. ושמואל מייקל יותר מרב, ורק מפני שכתב לקרקע, שילולי הסכן לא היינו דנים את שתיקתה כהודעה, אלא היינו אומרים שמפני כבודו היא שותקת. רבי יוסי ברב חנינה אמר, אין צריך להעמיד את המשנה אפילו בכך שסייעה בנתינה לבנים, או שהייתה נוכחת בשעת הנתינה הזו, אלא אפשר להעמידה אפילו באומר לה בעת שכתב לה את הקרקע, תלי קרקע זו בכתובתך בלבד, שכיוון שלא יררה על מה שחילק לבנה, ודאי מכלל שיעבודה משאר הנכסים. הוא רבי יוסי בחנינה, מקל מכולם, כך אומר הרשב"ם. ואירת הגמרא הטעם הדבר ששיעבוד הכתובה נמחל מהנכסים באום דנות הללו. דף קוף למד בית עמוד בית. ומקולי כתובה שנו כאן, דין זה ומהקולות שהקלו חכמים בחיוב כתובה. שאילו היה זה בעל חוב, לא היה שיבוד חובו נמחל בכך. אלא שהקלו בכתובה יותר מבשאר חובות, משום שיותר משהאיש רוצה לישא, האישה רוצה להינשא. כמו שהקלו גם לגבי זה שכתובתה נגבית מהקרקע הזיבורית, ולא כמו חוב הנגבה מקרקע בינונית. ולכך, אף אם יקלו בחוב הכתובה, לא יימנעו נשים מלהינשא. כפי שנשים אומרות, טוב למיטב תנדו מלמיטב ארמלו. טוב לשבת שניים מלשבת אלמנה, כלומר טוב לשבת עם בעל כלשהו מלישב בדעת, כך מסבירה שממסכת קידושין דף ממ"א עמוד א'. אמנם האמוראים לאל אמרו אומדנות שונות בדעתה, ובכל זאת נחשב הדבר לכולה. משום שאומדנות אלו אינן אומדנות גמורות ומוחלטות, ורק חכמים הם שהקלו לסמוך עליהם לעניין חוב כתובה. לעומת זאת, לגבי בעל חוב שעשה טובה ללווה והלווה לו, אין להקל בחובו שיאבד שיעבודו בחינם, ואפילו זיקה לבניו על ידו, אין זו מחילה עד שיאמר בפירוש שהוא מוחל לו. ואפילו אמר לו, קח קרקע זו בחופך והסכים, לא מחל על שער חובו, כי לא הייתה כוונתו אלא שיתלנה במקצת חובו ולא בכולו. מביאה הגמרא את המשך המשנה במסכת פאה ומקשה ממנה על דברי האמוראים הללו. תנן, שנינו במשנה במסכת פאה עוד, רבי יוסי אומר, אם קיבלה עליה שמחלה במפורש על השיעבוד שהיה לה בשדות שניתנו לבנים, אף על פי שלא כתב לה שלא נתן לדבר במתנה, גם כן איבדה את שיעבוד כתובתה. ואין אומרים שלא הייתה מחילתה בלב שלם ורק בשביל לעשות נחת רוח לבעלה, אמרה זאת, אלא אכן היא מחלה ואיבדה את שיעבוד כתובתה. מדייקת הגמרא ממה שהמשנה מביאה שכך דעת רבי יוסי, מכלל מה שנה מזה, דתנא קמא חולק על כך וסבר, שגם כתיבה וגם קבלה בה היא, צריך כדי שתמחל, גם כתיבה וגם קבלה שאינה מוכלת, אלא אם כתב לה קרקע במתנה, וגם אמרה בפירוש שהיא מוכלת על כתובתה בלא זה, אין זו מחילה גמורה, ויכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי בלבד ולא התכוונתי למחול כלל. ועל כך בא רבי יוסי לחלוק ולומר שדי באמירתה בלבד, גם בלא שנתן לה דבר. שאם נאמר שהייתה דעת הנקמה שאינה מוכלת אלא כתב לה קרקע במתנה, ועל זה בא רבי יוסי לחלוק ולהחמיר שאינה מוכלת אלא בקבלה, דהיינו שקיבלה עליה, היה לרבי יוסי לומר אף על פי שכתב לה לא איבדה כתובתה אלא אם כן קיבלה עליה. שמשמעות הדברים היא שבא לומר שאין מועיל האופן שנקט תנקמה, אלא רק אופן פשוט יותר. ומזה שנקט בלשונו עם קבלה עלי, משמע להפך, שבא להקל מדברי תנקמה ולומר שאין צורך בכל מה שאמר, אלא שיעבוד נמחל אפילו בפחות מכך. ומעתה קשה, שהרי זה שלא כדברי כל האמוראים לאל, שכששאלנו למה איבדה את שיעבוד כתובתה בכתיבה הזו, הם יישבו האמוראים שנתרצתה מפני האומדנות השונות. והיה להם לומר שאיבדה אותה מפני שקיבלה זאת בפירוש. וחיתה אם האם תאמר לישב שאין במשנה מחלוקת כלל וכולה כל המשנה דעת רבי יוסי, שברישה של המשנה נאמר שדי בכתיבה בלבד. אוסיף רבי יוסי בסיפה שדי גם בקבלה לבד, ומפני הרישה הוצרכו האמוראים לישב. מדוע איבדה כתובתה בכתיבה לבד ועל כך אמרו מה שאמרו, אי אפשר לומר זאת. והתניה, הרי שנינו בברייתא אמר רב יהודה לפרש את דברי תנא קמא, היי מתי אמרו במשנה שאם כתב לקרקע כלשהי שאיבדה כתובתה, אין זה אלא באופן שהייתה שם בעת שכתב נכסיו לבניו, וקיבלה עליה בפירוש למחול שהיא עבודה, שחזקה אין אדם רואה שנותנים ממונו לאחרים בפניו, ושותק, ועל כן אנחנו אומרים שעשתה זאת בלב שלם, אבל הייתה שם בעת כתיבת הנכסים ולא קיבלה עליה, אלא שתקה, או שקיבלה עליה בפירוש ולא הייתה שם בעת שכתב, ולא איבדה כתובתה, שבאופן הראשון שהייתה ולא קיבלה, אין שתיקתה מורה על הסכמתה, ובאופן השני שקיבלה ולא הייתה, יכולה לומר, לא הסכמתי, אלא כדי לעשות נחת רוח לבעלי. מהברייתא הזו מוכח, שאין לומר שהמשנה כולה רבי יוסי, שהרי מפורש בה שלדעת תנא קמא צריך גם כתיבה וגם קבלה, וזה לא כדעת רבי יוסי, ומעתה, הרי זה סותר לדברי האמוראים שפרשו במשנה בדעת תנא קמא, שאיבדה כתובתה מכוחן של האומדנות השונות, גם בלא שתאמר בפירוש שמחלה שהיא עבודה. אומרת הגמרא, תיופתא דקולו תיופתא. מפה, פירחה לדברי רב ושמואל ורבי יוסי ברבי חנינה, והפירחה הזאת היא פירחה ונדחו דבריהם, ואין האישה מאבדת את שיעבוד כתובתה, אלא אם כן מחלה בפירוש. לדעת תנא קמא בצירוף עם מה שכתב לה, קרקע כלשהי. ובפשטות הדברים, אחר שדעת רבי יהודה שאם קיבלה עליה ולא הייתה שם, לא איבדה כתובתה, לא הוא צריך לומר גם שאם הייתה שם ולא קיבלה עליה שלא איבדה. מכל מקום נקט את שני המקרים של בדרך שלא זו אף זו. הביאה הגמרא את דעת רב נחמן בעניין הזה. אמר לי רבה לרב נחמן, הרב השמואל הרב יוסי ברבי חנינה. שמענו עד כאן את דברי שלושה מן האמוראים, רב שמואל ורבי יוסי ברבי חנינה. מר, מה הסבירה לי? אתה רב נחמן, מה אתה סובר בדבר? אמר לי, השיב רב נחמן לרבה, שאני אומר, אם כותב נכסיו לבניו לפניה ונתן לקרקע כלשהי, אף אם לא אמרה דבר, כיוון שבכתיבה זו החשיבה שעשה שותף בין הבנים, שקיבלה חלק בנכסים כאילו גם היא כאחד מבניו, איבדה כתובתה, שמפני חשיבות זו שעשה לה, היא מוכלת שהיא עבודה מנכסיו, שיתקיימו דבריו. התמר נמי, כך גם נאמר בבית המדרש, אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, בשמו של רב נחמן, כיוון שעשה שותף בין הבנים, איבדה כתובתה. רב נחמן ודאי לא דיבר לדעת תנא קמא הסובר שצריך גם כתיבה וגם קבלה כפי שהוכיחה הגמרא לעיל, אלא דעתו כרבי יוסי שהלכה כמותו בכל מקום, כפי שנאמר במסכת גיטין דף סמך זין עמוד א', שדי בקבלה לבד, והוא הדין שדי בכתיבה לבד. שעל כך שמועילה כתיבה לבדה, לרבי יוסי יש לשאול כדי לעיל, וכי משום שכתב לקרקע כלשהי איבדה כתובתה? יש ליישב כדברי האמוראים הנמצאים לעיל, שזיקה להם על ידה, או שכתב לה והיא שותקת, או שאמר לה תלי קרקע זו בכתובתך. ורב נחמן סובר בזה כשמואל רבו, שמדובר שכתב לה והיא שותקת. וכאן בא לבאר את טעמו של דבר, מפני מה היא מוכלת בכך, והוא מבאר שהמחילה היא מפני שעשה שותף בין הבנים. והיא הגמרא ספק בעניין הזה. באי רבה, הסתפק רבה, בבריה כותב נכסיו לבנה וכתב לאשתו קרקע כלשהי. איך? מה הדין בזה? האם גם כאן נאמר שאיבדה כתובתה כמבואר לעיל כיוון שעשה השותף בין הבנים? או שמה לא? מי אמרין הנה, האם נאמר שרק בשכיב מרע הוא די ידעה דלית לי וכמחלה? יודעתי שיותר לא יהיו לו נכסים, ולכך היה לה להערר על המתנה הזו, וכיוון ששתקה ולא עיררה, ודאי מחלל שיעבוד כתובתה. אבל בבריא, אין שתיקתה הוכחה על מחילתה שייתכן ששתקה מפני שסברה עד ארקני, שעתידו לקנות נכסים נוספים ותגבה את כתובתה מהם. ומה לי להכיסו עכשיו במחאה, וכיוון שמפני כן שתקה, לא מחלל שיעבוד כתובתה כלל, ויכולה היא לגבות מנכסים אלו לכשתרצה, או דילמה או שמה יש לומר, שאין לחלק בין בריא לשכיב מרע, כיוון שאשתה מיית לית לי, עכשיו אין לו הרי נכסים נוספים לבעלה, ואינה מעלה על דעתה שיחזור ויקנה, וכיוון שכן היה לה למחות, מכיוון שלא מחתה, ממילא מחלה על שיעבוד כתובתה. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה, ותיקו זה ראשי תיבות של תשבי את הרץ, קושיות ובעיות. חלקו הראשונים, מה הדין בספק הזה שלא הוכרע? הרשב"ם לקמן בדף קוף למד ג' כתב, שהמוציא מחברו עליו הראיה והאישה היא הבעל להוציא כתובתה מהבעל, ועל כן אינה יכולה לגבותה ממנו. דעת הריף, מפני הספק מעמידים את הכתובה על חזקתה, ועל הבעל להביא ראיה שהאישה מחלה לו. מביאה הגמרא מעשה מעניין זה ממנו למדי מה הדין בכתב למטלטלין בלבד. האודה אמר לו, הוא מעשה באדם שהיה שכיב מרע והיו לו שתי בנות ונתן להם את נכסיו, ואמר שיהיה פלגה לברת ופלגה לברת, מחצה מהנכסים לבת זו, מחצה מהנכסים לבת זו, וטילתה לאיתת בפירי, ושליש מהפירות שבהם יהיה לאשתו. איקלה, הזדמן רב נחמן לעיר סורה, ולגבי נכנס אצלו רב חיסדה. אמר לי רב חסדא לרב נחמן, כי אי גוונא מאי, מה הדין במקרה הזה? והספק של רב חסדא היה, מפני שיש לומר שכיוון שלא עשה השותף בין הבנות בגופה של קרקע אלא בפירות התלושים בלבד, אין חשיבות בנתינה הזו ולא מחלה על כתובתה, אלא שרב נחמן סבר שיקנה לפירות מחוברים, והשאלה היא, מפני שאינם אלא פירות ולא גופה של קרקע, מה הדין? אמר להישיב רב נחמן לרב חסדא, אחי אמר שמואל, כך אמר שמואל, אפילו לא יקנה לבעלה אלא דקל אחד לפירותיו, דהיינו שיקנה את גוף הדקל לאכילת פירותיו, יש לה בו רק אכילת פירות עד שיבש ולא יותר, איבדה כתובתה, שהרי נתן לה בעלות בקרקע לעניין הפירות, וגם כאן איבדה את כתובתה אף שקיבלה פירות בלבד, שהרי נתן לה בעלות בקרקע. אף שאמר שמואל שבנתינת דקל לפירותיו איבדה כתובתה, לא בא לומר שדווקא באופן זה שיש לה את גוף הדקל, ולמעט אם נתן לה את הפירות המחוברים בו בלא לתת את גופו, אלא בא לומר שאפילו באופן זה שגם גוף האילן אינה שלה, אלא עד שיבש, וגם עדיין אין בו פירות כלל, גם נתינה כזו נחשבת כנתינת קרקע. וכל שכן כאשר נתן לפירות הקיימים עכשיו הם מחוברים בקרקע. כמו שהיה במעשה הזה. לפי מה שהבין רב נחמן משאלת רב חסדא. אמר לי רב חסדא לרב נחמן, אימור, כל מה שאמרנו דאמר שמואל, אין זה אלא אתם שם כשנתן לדקל לפירותיו. משום דעה קנילה בגוף הדערה, יקנה לה בגוף הקרקע, אבל אחר כאן, אין לומר זאת, שהרי פירה הוא רק פירות תלושים נתן לה ולא קרקע כלל. אמר לי רב נחמן לרב חסדא, מטלטלי כאמרת. האם אמרת שמדובר כאן שיקנה לה פירות תלושים בלבד? מטלטלי ודאי לא כאמינה, במטלטלין ודאי לא אמרתי שאיבדה בכך את כתובתה. שהרי במשנה נאמר שאין הדין הזה, אלא בנתן לה קרקע כלשהי ולא מטלטלין. אני סברתי שבפירות מחוברים אתה שואל, ולכן אמרתי שאיבדה כתובתה, אבל באופן ששאלת, לא איבדה כלל וגובה כתובתה מאותם נכסים. והריטב"א מפרש באופן נוסף שלעולם היו אלו פירות מחוברים, אלא שרב נחמן סבר שעודם צריכים לקרקע ולכן דינם כקרקע. ולא רב חסדא אמר לו שאינם צריכים לעוד לקרקע, ועל כן דינם כמטלטלין. הביאה הגמרא מעשה נוסף מעניין מחילת שיעבוד כתובה על ידי כתיבת קרקע כלשהי. האודה אמר לו מעשה באדם שהיה שכיב מרע, והיו לו שתי בנות ונתן להם את נכסה ואמר שיהיה טילטה לברת וטילטה לברת וטילטה לאיטת. שליש לביתו אחת, שליש לביתו האחרת, ושליש לאשתו. וכיוון שכן מחלה על שיעבוד כתובתה, מנכסים אלו שהרי עשה שותף בין הבנים כאמור לאל. לאחר מכן שכיב אחדה מבנתי, מתה לו עלינו אחת מבנותיו בחיה וירשה אביה, וחזרו אליו הנכסים, ונשאלה עכשיו השאלה אם יכולה האישה לגבות את כתובתה מהנכסים הללו. מצד אחד יש לומר שאינה יכולה לגבות מן הנכסים הללו אחרי שמחלה על השיעבוד שהיה לה עליהם. מצד שני יש לומר שיכולה היא לגבות מהם, שהרי יכולה היא לגבות מנכסים שקנה אחר את המתנה הזו. ואף שנכסים אלו שחזרו לרשותו אין הם שונים משאר נכסים שקנה, שהם התחדש בהם השיעבוד עבור כתובה. אומרת הגמרא סבר אף פפי למימר, סבר אף פפי לומר, לא שק לה אלא טילטה, אינה יכולה ליטול אלא את אותו שליש שנתן לה בעלה. ומהשליש של הבת שמתה שחזר לאב, אינה יכולה לגבות כיוון שמחלה את השיעבוד שעליו. אמר לרב כהנא לרב פפי, אילו הדר וקני, מי לא שק לה? אילו חזר בעלה וקנה נכסים אחרים, האם היא אינה נוטלתם בחוף כתובתה? הלא מחלה רק על השיעבוד שיש לה על חלקיהן של הבנות, משום שעשה שותף ביניהם, אבל היא לא מחלה על חוף כתובתה עצמו. וכיוון דאילו אדר וקני, אילו חזר בעלה וקנה נכסים שק לה, נוטלתם בחוף כתובתה? השתנה משק לה, גם עכשיו תיטול בחוף כתובתה את הנכסים הללו של הבת עצמה, שחזרו לרשות הבעל, כי אין לחלק בינם לנכסים אחרים שקנה, שהם חוזרים ומשתעבדים לכתובתה. הביאה הגמרא מעשה בו הבעל לא חילק את כל נכסה, ודנה הגמרא עם דינו דומה לאמור לאל. העודה פלגינו לנכסי מעשה בשכיב מרע שחילק את נכסיו לאית אתה ולבני, לאשתו ולבניו, אבל הוא לא חילק את כולם, אלא שיער אחד דיקלה, שיער דקל אחד שלא נתן. סבר רבינה למימה, חשב רבינה מתחילה לומר, שבאופן זה, לאית לה אל אחד דיקלה, אין לה אלא דקל אחד לגבות ממנו את כתובתה. שערי מחלה על שיעבוד כתובתה מהנכסים שחילק לבנים, מאחר שעשה השותף ביניהם ולא נותר ביד הבעל אלא דקל אחד, שממנו לא מחלה על שיעבודה. אמר לרב יימר לרבינה, היא לית לה, אם אין לה לגבות מחלק הבנים משום שמחלה עליו, חדיק לה, נמי לית לה, גם מאותו דקל אין לה לגבות, כי מחלה על שיעבודה גם ממנו, שכשם שמחלה על זה, כך מחלה על זה, שכיוון שעשה השותף ביניהם. אלא סברתך שתגבה מדקל זה, זה כיוון שהניח אותו ולא נתנו לבניו. אז היא לא מחלה על כתובתה, כיוון שהניח לה מקום לגבות ממנו מקצת מן החוב. ומעתה נאמר, שמיגו דנחת לדיקלה, מתוך שהיא באה וגובה את חוב כתובתה מן הדקל, אז נחת נמי לכולי נכסי. יכולה היא לגבות גם משאר הנכסים שנתן לבניו, שניתן לומר שגם עליהם לא מחלה. ומה שלא מחתה, משום שסברה שאחר שישימו בית הדין את הדקל ותטרפנו, תשוב לערער על שאר הנכסים ותגבה מהם את המותר. וממילא אין שתיקתה מורה על מחילה כלל וכלל. והסברה הזו כבר הוזכרה לאל בדף קוף למד בית עמוד בית לגבי בריא, שכיוון שהוא יכול לקנות נכסים, שוב אין שתיקתה מורה על מחילה. וטעם הדבר, שכיוון שייתכן שיקנה עוד נכסים ותגבה מהם, אין הפסד כתובתה בטוח, ועל כן לא רצתה להכיסו, ורק בשכיב מרע שאינו עשוי לקנות עוד נכסים, כאשר היא רואה שמחלקים הכל ולא תקבל דבר, בזה היה לה למחות, ואם לא מחתה, ודאי מחלה. אלא ששם הסתפקה הגמרא בסברה הזו. זאת לפי שאפשר שאין דעתה על נכסים שיבואו, אבל על נכסים קיימים ודאי היא נותנת דעתה. ולפיכך ברור שלא התכוונה למחול כלל, שכיוון שיש לו מקום לגבות, לא רצתה להכיסו עכשיו. אם כן, סיכום הדברים הוא ששכיב מרע שכתב נכסיו לבניו, ונתן גם קרקע כלשהי, או דקל לפירותיו או פירות מחוברים שכל אלו נחשבים כקרקע, נתן את זה לאשתו, מחלה על שיעבודה מאותם נכסים מפני שהעשאה שותף בין היורשים. וכל זה דווקא, בלא שיער שום דבר שלא נתנו. אם חזר וקנה נכסים או שחזרו אליו אותם נכסים שנתן, יכולה לגבות מהם. ואם הוא בריא, הסתפקה הגמרא לאל, אם גם בזה היא מוכלת על שיעבודה, והספק לא הוכרע. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה, חותמים את שיעור דפינו היומי על דפים קוף למד א' וקוף למד ב'. שאלה ראשונה, מה הדין אם לא כתב כתובת בנים דיכרין ומדוע? שאלה שנייה, מדוע לא גובים כתובת בנים דיכרין מלקוחות? שאלה שלישית, באיזה אופן מודה רבי מאיר לחכמים שאי אפשר להקנות מחמת דבר שלא בעולם? שאלה רביעית, מה דין הכותב רוב נכסיו לאשתו? שאלה חמישית, מה דין הנותן כל נכסיו לבנו הקטן? שאלה שישית, מה צדדי הספק וכותב לאשתו בן אחיו? שאלה שביעית, מה החידוש שכתב לה את הקרקע במתנה וחלק מהפירות גובה כתובתה משאר הפירות? שאלה שמינית, מי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת וכתב כל נכסיו לאחרים ואחר כך בא בנו, מה הדין? שאלה תשיעית, כיצד העמיד רב את המשנה שנותן לאשתו קרקע כלשהי? מה חלה כתובתה? והשאלה האחרונה, מה הדין אם שיער לאשתו קרקע כלשהו לאחר מכן נפלו עוד נכסים? עם השאלות הללו לשינון סיכום והחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי ח' בסיוון תשע"ז, ערב שבת קודש פרשת נשא. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דפים קוף למד א' וקוף למד ב'. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. ביום ראשון, תחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, י' בסיוון תשע"ז, ונלמד את דף קוף למד ג' במסכת בבא בתרא. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה בכל מילי דמיטב, ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.